המשנה בערכים בדף תתוואב כתוב נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה שכן מצינו שלא נתחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע שנאמר בה, ינסו אותי זה 10 פעמים. גזר דין, אומר רש"י, שלא להיכנס לארץ, זה 10 פעמים, גם במרגלים כתיב, דמשמע על זה נתחתם. דהיינו, חתימת גזר הדין על ישראל שישארו במדבר, לא ייכנסו לארץ, וחיתום, גזר הדין הזה, לא נגמר. הוא לא נגמר שלא ייכנסו לארץ בלבד, אלא כך כתוב, בפסוק בתהילים כתוב. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, דהיינו את כל הדור ההוא להשאיר אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרעותם בארצות. זאת אומרת, גזירת כל הגלויות כולם נגזרה אז באותה שעה. באותה שעה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אז נגזרה הגזירה שגם כשייכנסו, לא יישארו בה. לא יישארו בה. הגלויות, כן, כך כתוב. וישא ידו להם להפיל אותם, את הדור ההוא במדבר, ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. זאת אומרת, כל הגלויות, כל העובדה שארץ ישראל, אין לנו אותה. אז היא נגזרה אז. וגם כשנכנסנו לארץ, זה רק לזמן. לזמן, לתקופה. אבל אין לנו את הארץ. הארץ היא לא איתנו, אין לנו אותה. אז כתוב, המשנה אומרת, וזה מה שחזל מגלים, זה כתוב במשנה, שחיתום, גמר הדין היה על אבון לשון הרע. כך כתוב. וכאן, מכאן לומדים את כל הלכות לשון הרע. כאן, מהמעשה הזה, ממה שקרה פה, לומדים את כל דיני לשון הרע. בהמשך בגמרה כתוב, תניה, אמר רבי אלעזר בן פרטה, בוא וראה כמה גדול כוח של לשון הרע, מנלן ממרגלים, ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. אומרת הגמרא, מניין לנו שזה על חטא לשון הרע, אולי על דברים של כפירה, דברים גרועים מאוד. מנהלן אומרת הגמרא, דילמה משום דרבי חנינא בר פפא, דאמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. דכתיב כי חזק הוא ממנו. אל תקרי כי חזק הוא ממנו, ממנו מאיתנו, אלא ממנו כביכול. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. רש"י מביא את זה. הם דיברו כביכול, כאילו. אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. זאת אומרת, כוח העוצמה של הרע בארץ ישראל, כוח הרע בארץ ישראל הוא כל כך נורא, כל כך קשה, כל כך בלתי אפשרי. זה כל כך לא ניתן, בלתי אוויר, כמו שאומרים היום. אי אפשר לעבור את זה, בשום אופן. עד כדי ש... זאת אומרת, אין מקום, אפילו בעל הבית, כביכול, על בורא העולם. שיגידו את זה אנשים שראו כל כך הרבה, ראו איך שכביכול בורא העולם במכות ובניסים ובנפלאות שהם לא כדרך הטבע, כן, לא כדרך הטבע. מיגר מעצמה את המעצמה הגדולה ביותר בעולם, מעצמה חזקה מכל הבחינות, אדירת כוח, והם חוסלו. משפט המצרים היה 12 חודש. בתוך 12 חודש, אז חוסלה מעצמה אדירה, אדירה, המעצמה של העולם. זה מכות מצרים, קריאת ים סוף. אז אלה שראו את זה, ראו את זה. מדובר פה באנשים, הדבר הזה קרה בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. גם לא עבר שיעור שכחה כל כך גדול. זה הכל היה. הכל היה כעת, הכל היה לעיניהם, הכל היה חי. ובאים כעת אנשים חשובים, כולם אנשים, ראשי על בני ישראל הימה. במדרש כתוב שהם נמנים, הם נמנים לפי מעלתם. הם לא נמנים כמניין רגיל שמונים, כן. בדרך כלל, יש שם כמה עיר, יש שם עיר בור, זה לא לפי סדר הדגלים, זה לא לפי הסדר הרגיל של קורבנות הנשיאים. שם מונים את הנשיאים. אז כתוב במדרש שמנו אותם לפי מעלתם. אז נתאר לעצמנו שיהושע בן נון הוא החמישי. יהושע בן נון, כן, הושע בן נון, במטה אפרים, חמישי. אז זאת אומרת, היו הרבה הרבה גדולים במעלה ממנו, כן, גדולים וטובים ממנו במעלה, והם יוציאו מהפה מילה, משהו כזה, דבר, זה נשמע דבר אינפנטילי, דבר טיפש, דבר ש... אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא את כליו משם. מה? מה? הם לא היו שופטים, הם מדובר פה באנשים, אנשים גדולים. פה מדובר באנשים שהם היו במעלה יתרה על יהושע בן נון. אז אולי זאת הסיבה, בגלל השטות הזאת שהם אמרו. השטות הזאת, או הכפירה הזאת שמונחת בדבריהם. אומרת הגמרא, לא, לא זאת הסיבה. לא זאת הסיבה. אלא אמר רבא, אמר יש לקיש, אמר קרא, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, על דיבת הארץ שהוציאו. על זה הם נענשו. מוציאי דיבת הארץ רעה. כאן, כן, כאן נחתם זר דינם, על זה. זה היה העיקר. זה כתוב בגמרא. אז ככה, מה שאנחנו צריכים לנסות להבין, כתוב בגמרא שלא נחתם גזר דינם, אלא על העובדה שהם הוציאו דיבת הארץ. דהיינו, קוראים לזה לשון הרע. אם תהיינו בכל הספר של החפץ חיים, כל הספר, מתחילתו ועד סופו, לא תמצאו בשום מקום שהדבר הזה נקרא לשון הרע. מי שיעשה את זה היום ויוציא את דיבת איזושהי ארץ בעולם, דיבת ארץ רעה, יגיד שהמקום הזה הוא מקום גרוע, מקום נורא והיום, ואי אפשר לכבוש אותו, ואי אפשר להיות שם, ואי אפשר לחיות שם. ואנשים, כל מה שהם אמרו, כל מה שהאנשים האלה אמרו, כל מי שמוציא לשון הרע, מוציא לשון הרע על עצים ואבנים, לא עובר באיסור לשון הרע. זה דבר ברור. אין סעיף כזה, אין דין כזה, אין מציאות כזה. אין כזה דבר. דיני לשון הרע לא נשארו, זאת אומרת, מדיני לשון הרע לא נשאר לנו דין כזה שאסור להוציא דיבה על מקום, על ארץ. אסור להוציא דיבה על בני אדם. אסור לדבר רעות על בני אדם. הרעות שדיברו שם לא היו על בני אדם. בפסוק כתוב, ומה, חזר רב עצמם אומרים, ומה מי שמוציא דיבה על עצים ואבנים כך? וקוראים לזה לשון הרע, ובדיני לשון הרע, הדין הזה לא קיים, אין דין כזה. אז מה בכל זאת קורה פה? מה כתוב? וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, והמקור ללשון הרע זה משם. שם נתחדשה פרשת לשון הרע, והחטא החמור הזה, הנורא, שכל כך הרבה, דווקא לשון הרע, ובשעה שהם עשו דבר שהוא לא פוגע ולא נוגע בהלכות לשון הרע. אין דין, אין כזה דין, אין כזה דין. אין כזה איסור. אנחנו צריכים להבין קצת מהו הדבר שקרה פה בעצם. אז כך, מנסה להבין, כן, את הדברים קצת בשורשה. המהר"ל מגלה בספר הנצח, פרק ט', המהר"ל מגלה מה היה הדבר הנורא שעשו המרגלים. מגלה התוצאה, מה הייתה התוצאה הנוראה שעשו המרגלים. אז המהר"ל מגלה שמלכתחילה צריכה הייתה יציאת מצרים להסתיים בכניסה לארץ. והכניסה לארץ הייתה צריכה להיות חלק מיציאת, המשך, סוף, גמר יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה צריכה להיגמר בכניסה לארץ. נכנסו לארץ, והכניסה הזאת היא סוף יציאת מצרים. המרגלים באו ופיצלו את הדבר לשניים. יציאת מצרים היא עניין אחד, וזה דור אחד, וביאת הארץ זה עניין אחר, ודור אחר זכה לזה. זה לא היה המשך אחד. אלו שני דברים שונים, נפרדים זה מזה, שני דורות שונים, דור יוצאי מצרים, דור באי הארץ, ואלו שני דורות שונים. אותו דור, דור המדבר, זה היה דור שיצא ממצרים, יצא ממצרים ולא בא לארץ. ודור באי הארץ זה דור שלא יצא ממצרים. הפיצול הזה לשניים עשה שהכניסה לארץ היא לא כלל ישראל, אנחנו יוצאי מצרים, והדבר הזה הוא עצם קיומנו, עצם כל ההוויה שלנו, כל ההיות שלנו, אנחנו נולדנו ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא עצם קיומנו שלנו. אנחנו יוצאי מצרים. אילו הכניסה לארץ הייתה המשך סוף, זאת אומרת, הגמר של יציאת מצרים, אילו כך היה המצב. אז הכניסה לארץ הייתה, גם זה היה מצורף ליציאת מצרים. זה היה המשך אחד, עניין אחד ושלמות אחת. הדבר הזה היה מציאות אחת שלמה. יציאת מצרים בעצם, בתוכן העניין, הייתה בעצם צריכה להיגמר בביאת הארץ. בעצם, יסוד הדבר בעצם כתוב בפרשה שלמה בתורה. בפסוק כתוב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא. ארץ ישראל היא הצד שכנגד למצרים, ההפך של מצרים. הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה היא לא כארץ מצרים. אשר תזרע זרעך והשקית, זה פסוק בפרשה בסוף פרשת עקב. אשר, כמו שכתוב בפסוק, בתורה, אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה היא ארץ כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, כן, מיציאת ממצרים יצאנו, וכמובן, יציאת מצרים מחייבת לשים אותנו במקום שהוא המקום שהוא הצד, הקוטב הנגדי למצרים. אנחנו יצאנו לאן? לאן יצאנו? יצאנו אל ההפך ממצרים. הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה היא לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם. ארץ מצרים, אז השפע, כן, השפע נמצא ברגליים. אשר תזרע זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. אבל בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, שם למטר השמיים תשתה מים. שם נושאים עיניים למרור, ושם השפע יורד מלמעלה. על כל פנים, בלי להיכנס לפרטים, זה הרי לא... זה עוד עניין. אבל הרי בתורה כתוב ההדגשה ששתי הארצות האלה הם דבר וניגודו, דבר והיפוכו. קוטב כנגד קוטב. זהו הקוטב וזהו הקוטב הנגדי. זה צד אחד וזה הצד שכנגד. וכשיוצאים מפה, יוצאים לשם. כך צריך היה להיות. המרגלים פגעו בדבר הזה. המרגלים פגעו, והפגיעה הזאת הייתה פגיעה שהיא לדורי דורות. זו פגיעה עד סוף כל הדורות. עד שכביכול בורא העולם יגאל אותנו, ואז... אז נזכה בחזרה בכל מה שאיבדנו. אבל מכיוון שהדברים התחלקו לשניים, אז יציאת מצרים נשארה איתנו. זה נשארנו, יוצאי מצרים נשארנו. באי הארץ, פעמים כן, פעמים לא. רוב הזמן אנחנו בגלות. רוב, הרוב הגדול של הזמן, אנחנו בגלות. הזמן הקצר שהיינו בארץ, כן, זה לא הגיע, מה אומרת שזה? שנתיים פחות מהגימטריה של ונושנתם בארץ. וזו צדקה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שהוא לא נתן לנו להגיע עד לגימטריה של ונושנתם. כי אם חלילה היה ונושנתם בארץ, אז היה קורה כל מה שכתוב שם בהמשך הפרשה. וזה בעצם כל משך הזמן שהיינו בארץ. אחרי גלות נובל, חזרנו לארץ, ולא חזרנו לאותו מצב. לא חזרנו לאותו מצב. לא חזרה מלכות. לא חזרה מלכות. לא חזרה נבואה. לא חזר הבית להיות בית שהשכינה מתגלה בו. זה היה, הבית היה, הכל היה בזה ערנתי. הכל הכל הוא קטן מאוד, הכל צומצם מאוד, הכל היה. זאת הייתה בעצם גלות, וזה החזיק מעמד, את השנים שזה החזיק מעמד. עם כמה... עם כלשהו של חזרת מלכות לישראל, ואחר כך את הגלות הארוכה שאנחנו פה, כן. אז זה כבר זמן כמעט כפול מכל הזמן הטוב שהיה לנו. אז אין לנו. יציאת מצרים נשארה איתנו בביאת הארץ, לא זכינו לה. דהיינו, אפילו אם זכינו במשהו, אבל אותה שחייה היא לא אותה שחייה מכוונת. השחייה שצריכים היינו לזכות בארץ, הייתה צריכה להיות שהיינו צריכים לזכות בארץ כיוצאי מצרים. זאת אומרת, השחייה בארץ הייתה צריכה להיות הגמר של יציאת מצרים. זה לא היה מעולם. הדבר הזה לא היה אף פעם. גם כשבאנו לארץ, אבל לא באנו כיציאת מצרים. נקודה מובנת מתוך הדברים, זאת עוד דבר יוצא מתוך הדברים האלה. ביציאת מצרים זכינו למה שנתגלה בכל הסדר של היציאה. כל מכות מצרים, כל משפט המצרים במצרים, כל מה שקרה שם. יציאת מצרים עם כל השפטים שבורא העולם עשה בהם ובאלוהיהם. אותות ומופתים בפרעה ובכל עבדיו ובכל ארצו. ובאלוהיהם עשה השם שפטים. ואחר כך בקריאת ים סוף, שזה היה הגילוי הנפלא ביותר, שכלל, אותו גילוי, שכלל גם את העיבוד של המצרים. העיבוד הסופי, כן. שם זה אותו עם, אותה, כן, אותם וידעו מצרים כי אני השם ויכבדי בפרעה, כן, ברכבו ובפרשיו. הם למדו, הם היו צריכים ללמוד והם למדו את הדבר הזה, וכלל ישראל חי את הדבר הזה. הגמר שצריך היה להיות בכניסה לארץ, אז זה מובן שהוא צריך היה להיות זה ש כמו שניצלנו או יצאנו מטומאת מצרים, אז צריכים אנחנו, היינו צריכים גם להיחלץ מאותה טומאה של שבעת העמים. אותם שבעת העמים שהיו בארץ, שזאת פרשה בפני עצמה. אז כשם שנחלצנו ממצרים, כשם שבורא העולם הוציא אותנו ממצרים, ונשאר, מיציאת מצרים, נשאר לנו, האנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זהו הגילוי, הגילוי הגדול, הגילוי הנפלא, הגילוי של כל התורה כולה בנויה על הדבר הזה. הדבר הזה הוא שורש יסוד כל התורה כולה. כביכול, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, כן, שבא כביכול בורא העולם להתגלה, לתת תורה לכלל ישראל. אז הדיברה הזאת אמרה, אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים היא היסוד של כל התורה כולה. אותה יציאת מצרים היא היסוד לרוב המצוות. מצוות כאלה שהן כוללות בתוכן את כל התורה כולה, כמו שבת, שהיא זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, כמו ציצית שהיא כוללת את כל התורה כולה, כמו שמפורש בפרשה. והיא מסתיימת, היא הפרשה שנקבעה להזכור על ידה את יציאת מצרים בכל יום. ציצית, שהיא כוללת את כל מצוות השם. שקולה כנגד כל המצוות, כמו שכתוב בחז"ל. שבת, שלדינה היא שקולה כנגד כל המצוות. כל מי שמודה בה, מודה בכל התורה כולה. כל מי שכופר חלילה בשבת, אז הוא נחשב מומר לכל התורה כולה. דהיינו הוא נחשב כעקום, כגוי לכל דבר. כל זה, כל התורה כולה בנויה על יציאת מצרים. אילו, וכאן אילו הכניסה לארץ הייתה המשך של אותה יציאת מצרים, אז הייתה לנו כל התורה של היציאה מהטומאה של כל שבעת העמים. גם היא הייתה, גם היא הייתה נמצאת. כעת אין לנו אותה בתורה. היציאה הזאת לא נמצאת, יציאת מצרים התפצלה לשניים. היא נשארה רק בחלקה. יציאת מצרים לא נגמרה, וזה בגלל חטא המרגלים. אילו היא הייתה נגמרת, אילו הייתה נגמרת, אז התורה שהייתה נלמדת מכל הניצחונות ומכל לא תחיה כל נשמה של כל שבעת העמים. התורה שהייתה מזה נלמדת, אין לנו שום מושג איך היא הייתה נראית, כי אנחנו, אין לנו את זה. זה דבר שאין לנו, לא זכינו לזה. מה שזכינו במקום זה, הדבר שזכינו לו במקום זה, זה למעשה, זה כל התורה שבעל פה, שהיא, מה שנקרא בלשון הגמרא, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. זכינו לכל התורה שהיא, כל התורה שהיא התורה שנלמדת מתוך החושך, התורה שנלמדת מתוך הגלות, התורה שנלמדת מתוך העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. אבל אילולי חטא מרגלי, אז כיוון שהדבר הזה היה מצורף ליציאת מצרים, ויציאת מצרים היא מעיקרה נקבעה להיות היסוד של כל התורה כולה. אז כל התורה כולה, כן, כל התורה כולה, הייתה מתגלה בכניסה לארץ. משה רבינו היה מכניס אותנו לארץ, כמובן, כן. משה רבינו היה צריך להיות זה שמכניס אותנו לארץ. ואילו הוא היה מכניס אותנו לארץ, אז כמו שיציאת מצרים לא נאבדת, כך גם הכניסה לארץ לא, וזה מפורש הרי בגמרא וחז"ל, דברים מפורשים. אילו משה היה מכניס אותנו לארץ, אז היינו נשארים בה לעולם. מה שמשה עשה לנו לא נפגע, לא נאבד, אף פעם. שם לא חל שום חורבן, ומה שמשה עשה לא חל חורבן. משה רבינו הוציא אותנו ממצרים וזה נשאר לעולם. משה רבינו גם בניין המשכן, המשכן לא נחרב, המשכן נגנז. כל מה שמשאיל ומשה היה מכניס אותנו לארץ, אז היינו נשארים בה. חורבן לא היה. עכשיו, אחרי שזה לא קרה, אז התורה, אותה תורה שהייתה צריכה להיות, אז היא נכחדשה כתורה שבעל פה. היא נתגלתה כתורה שבעל פה, כתורה שבאה מתוך העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. כאן כאן, במקום הזה, נוסיף עוד כמה מילים. כל מה שלמדנו ביציאת מצרים, כבר הזכרנו את זה פה פעם, נאמר כמה משפטים על דבר שכבר דיברנו עליו פה פעם, כבר יותר מפעם. הרמב״ם חידש מדעתו הגדולה דבר שלא כתוב בחז"ל. הוא חידש מערכת שלמה שנקראת עיקרים, והראשונים עצמם טרחו ולא מצאו לזה מקור ברור. בחז"ל זה לא כתוב. אין המספר הזה, אין המושג הזה. המושג הזה בכלל קיים בכמה לשונות בחז"ל שכתוב כפר בעיקר. אבל עיקרים, עניין כזה, יש חלק תורה שנקרא עיקרים. אז אחד מהקדמונים חיבר ספר, ספר העיקרים, שהוא מתווכח עם הרב. מניין לך? איפה? מאיפה לקחת את זה? אבל הדבר התקבל על ידי כולם, כל הראשונים, כל גדולי החולקים על הרב. בכל עניין, קיבלו את זה. והדבר התקבל בכלל ישראל, התקבל וזה נמצא בכל הסידורים של כל העדות, וזה התקבל בכל ה... גם הארי הסכים עם זה, וכך הדבר מוסכם על כולם, מוסכם על כולם. 13 עיקרים. אותו ספר, עיקרים, מתווכח עם ה-13, מנסה להעמיד אותם על מתמצק יותר ומעמיד אותם רק ל-3, ובכלל הוא היחידי שמערער, מפקפק ונכנס לדון אם יש דבר כזה בכלל. אבל סוגיין דאלמה, זאת אומרת האופן איך שכל הקדמונים ממשיכים, והדבר התפשט ונכנס לכל מקום. על מה זה מבוסס? על מה זה עומד? על מה זה עומד? על איזה בסיס זה עומד? איפה בעצם, איפה נמצא השורש בתורה לדבר הזה? אז באמת שמתבוננים קצת, הדבר הוא מאוד ברור. מאוד מאוד ברור. השורש לדבר הזה, התורה בעצמה העמידה את יציאת מצרים כדבר שכל התורה בנויה עליו. זאת אומרת, יציאת מצרים נתפסת כעיקר, והמון, רוב מצוות התורה יוצאות ביציאת מצרים כענפים מעיקר. שבת עצמה היא כדי לזכור את יציאת מצרים. זאת אומרת, השבת עצמה מתקיימת בזה שעל ידי שבת, אז אנחנו חוזרים, כן, ליציאת מצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים הוא העיקר, והשבת נחשבת לענף שיוצא מיציאת מצרים. כך השבת וכך כל המועדים כולם, וכך תפילין, וכך ציצית. וכך מידות ומשקלות, וכך ריבית, וכך כל קדושת בחורה. דברים שנראה שאין להם בדיוק שייכות. שרצים, איסורי מאכלות, שרצים. אז גם על זה כתוב בתורה, שזה זה גם על הבסיס של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. קידוש השם, זאת מצווה כללית, גדולה, אנחנו נקראים על שמה, ישראל מקדשי שמך. אז המצווה הזאת היא נאמרה בתורה גם על הבסיס של יציאת מצרים, רש"י הביא מתורת כהנים, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתהיו מקדשים את שמי. זאת אומרת, יציאת מצרים היא בתורה גופה, בתורה עצמה היא נתגלתה כעיקר, שמצוות התורה הם ענפים. ההתגלות כביכול של בורא העולם לתת תורה, ינוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז אם נבדוק, אם נראה, אחד לאחד, את כל העיקרים שהרמב"ם מונה אותם כעיקרים, אז נראה שהדברים, כל העיקרים האלה, הם כולם עד אחד דברים שכביכול בורא העולם גילה אותם ביציאת מצרים. ביציאת מצרים בורא העולם גילה, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, בעבור תדע כי אין כהשם אלוקינו. שם ביציאת מצרים נתגלה, כביכול בורא העולם נתגלה שם, מי ברא, מי מנהיג, מי פועל, אל מי צריך להתפלל. משה רבינו אומר, בתהליך של יציאת מצרים, התפאר עליי, למתי אעתיר לך? אז הוא אומר לו, למחר. אז הוא אומר לו, ולמען תדע כי אין כהשם אלוקים. אז תראה, כל עיקר ועיקר נתגלה ונתברר ביציאת מצרים. וזה נאמר במפורש שהנס הזה נעשה כדי שיתגלה דבר זה, והניסים נעשו כדי שיתגלו כל הפרטים של יציאת, כל הפרטים שהם מצטרפים להיות העיקרים. כן, הם מצטרפים להיות העיקרים, וזה כל העיקרים כולם עד כמובן עצם יציאת מצרים. זו העיקר של ביאת המשיח, זהו העיקר שכביכול בורא העולם גואל אותנו ויגאל אותנו אחרית כראשית. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כל הגאולה שאנחנו מקווים לה, מייחלים לה, מחכים לה בכל יום, היא גאולה שהיא תחזור על גאולת מצרים. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. והעיקר האחרון של תחיית המתים, שזה נתגלה, כמו שבגמרא כתוב הרי, שזה נתגלה. זה נתגלה בכלל, בכלל יציאת מצרים, אבל באופן מסוים, פרטי מסוים, זה נתגלה בקריאת ים סוף. ולכן, בקריאת ים סוף, אז כתוב, אז רש"י מביא את זה, זה בגמרא כתוב, אז ישיר משה, שר לא נאמר אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מהתורה, זה נתגלה, גם זה נתגלה ביציאת מצרים. זה הסוף, סוף העיקרים, עד כאן. זאת אומרת, במצרים נתגלו העיקרים. במצרים, כביכול בורא העולם, למד איתנו את כל העיקרים כולם. כל העיקרים כולם, הם כולם תלויים בדעת. כולם תלויים בדעת, הם כולם תלויים באמונה, בהבנה, בעבור תדע. כל הדברים האלה הם כולם לימודים שלימדו אותנו, אבל אלה לימודים של דת. כי יכול בורא העולם להעמיד אותנו וגילה לנו את המציאות האמיתית. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במחזה. כי יכול בורא העולם גילה לנו ביציאת מצרים, בכל התהליך של יציאת מצרים, הוא גילה לנו את המציאות האמיתית כמו שהיא. אופן, איך מתוך העיקרים האלו צריכים לצאת כל המצוות כולן, וכל המצוות שהן נוגעות למעשה. כל המצוות בפועל שהן נוגעות למעשה, בתוך המציאות של העולם שבתוכו אנחנו חיים. כל המצוות בפועל. יש 70 אומות בעולם. 70 אומות יש בעולם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. 70 אומות יש בעולם, וכל אומה בתומעתה. כל אומה זה האנטי תורה מבחינתה שלה. כל אומה, יש בה משהו שהוא משהו שהוא עיקר, עיקר, זאת אומרת, זהו הבסיס, על זה אותה אומה קיימת, זה עיקר. וכל אומה ואומה נוסק בתוכה משהו כנגד. אמרו רבותינו, זה כתוב בשם הארי, 70 פנים לתורה. כל 70 פנים לתורה מכוונים עד כמה שאנחנו מפקיעים את עצמנו, מוציאים את עצמנו. זאת אומרת, תפיסות, 70 תפיסות בתורה, שכל 70 האלה הם מהלכים להבין את התורה, איך התורה מפקיעה, מוציאה מכל תרבות ותרבות. איך התורה מבטלת, מוציאה, מפקיעה מכל תפיסה ותפיסה שנמצאת בעולם באחת מהאומות. אז כל פעם מהפנים של תורה מוציא מטעות שהיא הבסיס להבנה, לתרבות, לתפיסה של כל 70 האומות. זה, גם זה כתוב בשם הארי, וגם זה כתוב בדברי רבותינו, זה דבר נפוץ מאוד, זה נמצא גם בחז"ל. זה דברים מפורשים. זה שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו לבין האומות, לבין כל האומות כולם. כל האומות כולם, אנחנו נמצאים בין כל 70 אומות, כל 70 אומות. והעובדה הזאת שאנחנו נמצאים בין כל 70 אומות, היא כדי להוציא מכל מקום ומקום אופן, תפיסה. אנחנו הרי יודעים, גם אנחנו הרי מכירים את זה קצת, אפילו אנחנו בקטנותנו יכולים לראות את הסגנונות של ההבנה, צורות הלימוד, כל גלות וגלות. אז היא לומדת, מבינה, תופסת את הפנים שלה בתורה. אז כידוע, כן, לא צריך להזכיר שמות, אבל כידוע, כל גולה וגולה יש לה את האופן שלה שהיא ניכרת, ניכרת. התורה של אלה שגדלו באותו מקום, אז היא ניכרת, אפשר לדעת מאין הגיעה התשובה הזאת. אפשר להכיר, למי שמכיר קצת, למי שעוסק בתורה יודע, שאפשר היטב להכיר אם התשובה הזאת הגיעה מגליציה או מטוניס. ואלה דברים ברורים, אלה דברים ידועים וברורים. 70 פנים לתורה, ישנם 70 פנים לתורה, וכל הפנים, כל הפנים האלה הם כולם פנים של כביכול בורא העולם הגלה אותנו בין האומות כדי
שאנחנו נוציא מהם, נוציא מהם את ה... זאת אומרת, נפיק מהתרבות שלהם את הפנים בתורה שצריך להתגלות שם. זאת אומרת, אותם פנים בתורה שצריכים להתגלות בדווקא במקום הזה. הפנים האלו בתורה, אז הם בכל מקום ומקום, הם נקודת ההצלה שלנו מאותה תרבות. זה מה שהציל אותנו מאותה תרבות. זאת התורה שנתגלתה בכל גלות וגלות. ואותה תורה שנתגלתה בכל גלות וגלות הצילה אותנו דווקא, כן? התורה הזאת שנתגלתה בגלות הזאת הצילה אותנו מללכת לאיבוד בגלות הזאת. אלו הם הפנים בתורה של כל השבעים פנים. אנחנו היום מבינים כל כך מעט, יודעים כל כך מעט, מבינים כל כך מעט. היום הדברים האלה רחוקים מאיתנו, כרחוק מזרח ממערב. אבל הדברים האלה הם קיימים. אלו דברים קיימים, אלו דברי אמת. גם אם אין או כמעט שאין מי שמבין אותם היום. התמצית של כל השבעים אומות האלה נמצאת בשבעת העמים בארץ ישראל. זה כתוב מפורש בחזל. הדברים האלה כתובים בחזל במפורש. שבעים אומות, שבעים אומות, והראשים להם, דיינו, שורשיהם של כל השבעים אומות, אז הן נמצאות, השורשים נמצאים בשבעת העמים. כן, אותם שבע אומות שהיו בארץ, הכנעני, החיתי, הפריזי וכו'. אלו הם הרביעי דם, דם התמצית של כל השבעים אומות. וכל אחד ואחד מאלו התפשט, כן. ויש כאלה שאפילו מונים בכמה מקרים את הפרטים, אבל זה לא העניין שלנו, אנחנו בזה באמת לא מבינים. הדברים האלה צריך ללמוד רק מרבותינו, מחז"ל ומרבותינו הגדולים. כאן אין מקום לסבור סברות. אבל הדברים הם שוב, הדברים הם נתקבלו, את הדברים הם מחז"ל. התמצית של כל השבעים אומות הייתה בארץ. ובכיבוש הארץ צריך היה להיות. שכאן כך צריך היה להיות. כשנכנסים לארץ, אז אנחנו נוסעים בדבר הזה, כן. אז מתגלה לנו כל התורה עם כל פניה של כל השבעים אומות. כך צריך היה להיות. אילו יציאת מצרים, כמו שאמרנו, הייתה נגמרת. אילו יציאת מצרים הייתה מסתיימת בכניסה לארץ. דהיינו, אחרי מצרים באים השבעים אומות. בלשון של רבותינו, במצרים למדנו את עיקרים. במצרים גילה לנו כביכול בורא העולם את כל מה שנקרא בלשון חז"ל מערכת הדעת, מערכת השכלית, המערכת שהיא כל תפיסת המציאות שלה, כל מערכת האמונות והדעות שלה. את זה, כל זה למדנו במצרים, ושם למדנו את כל, כן, את כל מה ש, כמו שאמרנו, כל עיקרי האמונה, כל עיקרי האמונה הזה, הידיעה הברורה, ההכרה הברורה, ההבנה, התפיסה בצורת המציאות האמיתית שאנחנו חיים בתוכה. אילו היינו ממשיכים את זה לארץ, אז אותם עיקרים היו מצמיחים את הענפים כולם והקומה כולה. כמו שידוע, כל הקומה כולה, זה דברים ידועים הרי, שמערכת הדעת, המערכת השכלית, היא מורכבת משלושה, ממה שנקרא חוכמה, כן, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נפקע. אלה הם, זאת המערכת השכלית, המערכת העליונה, הגבוהה, מערכת שנקראת בלשון חז"ל, המערכת של המוח, המוחים, כל הפנים של התפיסה השכלית. עכשיו, משם ולמטה ישנה מערכת של מידות. מידות, וכל המידות, אז הן מסתכמות בשבע. אלה כל המידות כולה, כגון חסד. חסד, זאת אומרת, מידת ההטבה, מידת היראה, אהבה, יראה, כבוד, הטבה, השפעה, קיבוץ, צמצום. המידות האלה מסתכמות בשבע. כך הם גם כביכול מידותיו של בורא העולם. אלו הם שבע המידות שנקראות בלשון התורה, בלשון הכתוב. לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. לך השם הממלכה. אנחנו כן מבינים, אנחנו לא מבינים. זאת פרשה בפני עצמה. בוודאי שהדברים צריכים הרבה הרבה ביאור. כן. אבל כן. עכשיו ענייננו כרגע, כן, הוא אותה יציאת מצרים הייתה מתפשטת על פני כל השבע המידות, דהיינו על כל הקומה כולה. כל הקומה כולה הייתה, כן, מאירה מאותם מוחים שהוא ערו ביציאת מצרים. אותה הערת הדעת, אותה תפיסת המציאות שהייתה ביציאת מצרים, אילו היינו ממשיכים את זה בכניסה לארץ, אז כל מה שקרה ביציאת מצרים, ושם נתבררה המציאות במילואה, בשלמות, אז בכניסה לארץ, אילו זה היה המשך של יציאת מצרים, אז בכניסה לארץ, אז התפיסה הזאת הייתה מתפשטת על כל הקומה כולה. והאדם היה שלם מכף רגל ועד ראש, מראשו ועד כפות רגלה. על כלל ישראל היה צורת אדם שלימה. כל מה שמתחייב מתוך העיקרים שהוצאנו ממצרים, למדנו אותם, שקיבלנו אותם במצרים, והם קבועים וקיימים בנו. כל העיקרים האלה היו מתפשטים על כל הקומה כולה ומתקנים את כל המערכת כולה. אז היינו אוהבים אך ורק את מה שצריך לאהוב, היינו שונאים אך ורק את מה שצריך לשנוא, היינו מכבדים אך ורק את מה שצריך לכבד, היינו מטיבים עם מי שצריך להיטיב, היינו נמנעים מלהיטיב, עם מי שלא צריך להיטיב. כל המידות היו מתוקנות. כל המידות היו מאירות באור הגדול של הדת. ואותה דת שהוצאנו אותנו ממצרים, הוצאנו איתנו ממצרים, אותה דת הייתה מאירה, מתפשטת ומאירה בכל הקומה כולה. כך היינו נראים. אילו לולי חטא המרגלים. החלק שהוא נקודת המעבר שבין המוח לכל הקומה כולה, לכל מערכת המידות, לכל מערכת הרציות, כל מה שהאדם רוצה, כל מה שהאדם שואף אליו, כל מה שהאדם מבקש, מה שהוא אוהב, ממה שהוא בורח אל מה שהוא רץ, מה הוא מכבד, במה הוא מזלזל, מה חשוב בעיניו, מה תפל בעיניו. הדבר הזה צריך היה להיות נקבע על פי, על פי הדעת, על פי הערת הדעת. והאדם היה צריך בהחלט, אדם בישראל היה צריך בהחלט להיות שכלי כולו. כולו, כן, כולו צריך היה להתנהג על פי מה שמתחייב מן הדעת. אדם בישראל צריך היה להיות, מן הראוי שיהיה בר דעת. בר דעת זה הכוונה, שהוא לא יעשה שום מעשה שהוא לא תולדה ותוצאה של דעת, מה שמתחייב מן הדעת. בקומת האדם, הנקודה שעומדת באמצע בין מערכת ההשכלה, מערכת המוחים, מערכת הדעת, ובין המידות וההוצאה לפועל של כוחות הגוף, זאת אומרת, מה שמנחה, מה שמפעיל את כל כוחות האדם, את כל כוחות הגוף, לצערנו, זה לא השכל עצמו. כשאדם רוצה במשהו, אוהב משהו, אז באופן טבעי הוא ירוץ אליו. כשאדם מבין משהו, אז צריך כוח גדול כדי להרים אותו מהכיסא ולעשות מה שמתחייב מתוך ההבנה הזאת. המערכת שעומדת באמצע, זאת המערכת שהיא האמצע שבין השכל לבין המידות. המערכת הזאת היא האופן, הדיבור הוא הדבר שהוא האמצעי שבין המוח לבין כל הכוחות שמפעילים את כל הקומה כולה. הדיבור. והדיבור זה לא הכוונה הדיבור בפועל, הדיבור, אלא בזמן שההבנה עצמה מאירה, אז הדברים ברורים, המציאות מתבררת. אבל מערכת הדיבור מלבישה מילים על כל ההבנות כולם. היא מלבישה אותם במילים, היא מלבישה אותם כל ההבנות כולה, כל הדעת כולה. אז היא לא נתפסת אצלנו באופן ישיר. היא נתפסת אצלנו על ידי שאנחנו מלבישים אותה במילים. המילים האלה יש להם טבע, יש להם טבע מאוד מאוד גרוע. אנחנו רואים את זה מניסיון. העולם מלא מילים. מלא, יותר מדי. מלא על גדות אב. מלא שקשה פשוט קשה פשוט להוציא את האף ולנשום. העולם מלא מילים. עד לחנק. המילים מתות, הן תמיד מתות את הכוונה, מתות את המכוון האמיתי. יש להם כוח, יש להם כוח פתיחה שרק על ידם אפשר להסביר. רק על ידם אפשר להעביר, להעתיק. האדם רוצה למסור משהו, את משהו קלט, את משהו הבין, אז הוא יכול למסור את זה רק במילים. יכול להעביר את זה הלאה רק במילים. אבל אותם מילים עצמם, אותם מילים עצמם, אז יש בהם כוח הטעיה, כוח נורא והיום. בגלל שהן לא מסתירות לגמרי, הן לא מגלות את כל הדבר כולו. הן לא יכולות לגלות את כל הדבר. אז כך הדברים מצטמצמים, הדברים מתקטנים, ולבבות לבבות חורשי רע. זאת אומרת, אנשים ששבע תועבות בליבם יכולים למצוא מילים לכל תועבה. אפשר היום כל תועבה שבעולם תמצא מערכת סנגורים שלא חסרות להם מילים, והם מסבירים בטיעונים שהם מנסים אפילו להיות משכנעים דברים שהשערות סומרות, והם מסבירים את זה בלהט, ומסבירים את זה באופן שיש מטומטמים שזה מתקבל על דעתם. גם מזה העולם מלא. זאת המערכת, זאת המערכת, כך היא פועלת. כיוון שכדי לברר את עומק הדעת, את מה שבאמת מתגלה מן הדעת, כדי לברר את הדבר הזה, לברר, אנחנו זקוקים למילים. כאן כאן זה מקום הנפילה, כאן זה המקום ששם הכל מתמוטט. אותם מרגלים שהם היו צריכים ללכת לארץ ולהכשיר את הקרקע להמשיך את יציאת מצרים בכניסה לארץ, והם היו צריכים להיות אלו שמגלים את האופן, כן, איך יציאת מצרים תראה בארץ. אז הגמרא אומרת עליהם, הגמרא המפורסמת, מגילת איכה, מגילת איכה, מגילת קינות, אז היא כתובה באלף בית. המגילה שבוכה על חורבן בית ראשון ועל הגלות, אז היא כתובה באלף בית. הפרק הראשון כתוב באלף בית מסודר, הפרקים האחרים כתובים באלף בית בשינוי. האות פי קודמת לאות עין, לא כפי המסורת של סדר האלף. מפני מה כתוב בגמרא יקדים פה לעין? אומרת הגמרא, מפני המרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. כאן זאת נקודת ההתחלה של יצירת מציאויות על ידי הפה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בעשרה מאמרות. אנחנו לצערנו, כן, אנחנו בונים עולמות של שקר, כן, על ידי או פחות או יותר, אבל בכל אופן בעשרה מאמרים אנחנו בונים עולמות של שקר. אותם עולמות של שקר שאנחנו בונים, השורש שלהם הוא שם, באותו חטא מרגלים. שם בחטא מרגלים, שם מתחדש הדבר הזה. ליצור מציאויות, אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. צריך לקרוא לזה שקר. העין אבל היא כן מגיעה אחרי הפה. לא השמיטו שם את העין. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, אז צריך להיות א' ב' של פה בלי עין בכלל. זה לא כך. העין מגיעה אחרי הפה ורואה את מה שהפה קבע. אחרי שהפה אמר מה שאמר והעמיד את הדברים בצורה מסוימת, אחר כך העין כבר רואה את זה. העין כן מגיעה אחרי הפה, ואותן מציאויות נתפסות גם בעיניים. ואז אחרי שהם החליטו, אז הם אמרו מה שאמרו, אחר כך הם באים ורואים, והם רואים את מה שהם אמרו, וכעת הם אומרים אמרתי לכם. כאן, בנקודה הזאת, וכאן באמת, כאן צריך להבין, כאן צריך להבין את העומק, את הנקודה העדינה, הנקודה הפנימית. צריך הרי לתפוס איפה בעצם נקודת החורבן. איפה נקודת החורבן? הרי מגילת קינות היא זאת שבוכה על החורבן. והיא מגלה בסדר שלה את הנקודה הפנימית ביותר של החורבן. היא מקדימה פה לעין. זאת נקודת ההשחטה, זאת נקודת הרוע. להבין, זאת נקודת הרוע שבלשון הרע. הבעיה בלשון הרע זה לא הנזק שגורמים למישהו. הנזק שגורמים למישהו. זה לא ייתכן שזה יהיה יותר גרוע מאשר ההורג. אילו הייתי הורג את אותו מישהו, אז הייתי מזיק לו פחות ממה שהזקתי בלשון הרע. הגמרא אומרת בפירוש שלשון הרע הגדיל יותר גדול מכל שלושת העבירות, גם מעבודה זרה, גם מגילוי עריות וגם משפיכות דמים. מה נורא כל כך בלשון הרע? מה החורבן הגדול? מה חורי האף הגדול הזה? מה קורה בסך הכל בלשון הרע? אז הוא אמר, הדיבור ניתן בעולם כדי לגלות את המציאות האמיתית, ומי שמשחית אותו, מקלקל אותו, מעוות את המציאות ללא תקנה, מעוות ומחריב את העולם. לשון הרע יוצרת מערכת דיבור כנגד כביכול בורא העולם, ברא את העולם במאמרות, ואחרי כל ויומר יש ויר כיתו, ויומר ויער כיתו. אלו הם הדיבורים שישנם בעולם. אלו הם הדיבורים שצריכים להיות, הדיבורים של העולם. כל מי שמעוות את זה, כל מי שמקלקל את זה, כל מי שיוצר כאן מערכת דיבור אחרת, עושה את העולם רע, יוצר עולם אחר. מוציא אותו כביכול מידי בורא העולם. מסלק את השכינה. מסלק את בורא העולם מהעולם. בורא העולם ויומר ויר כי טוב. ויומר ויר כי טוב. אלו הם הדיבורים שצריכים להיות מדוברים בעולם. הדיבורים צריכים לגלות את אותו כי טוב של העולם. לשון רע יוצרת מציאות אחרת מהמציאות שכביכול בורא העולם ברא. המציאות הזאת היא מציאות רעה. זכות היוצרים על העניין הזה זה של המרגלים. הם היו אלו שפתחו, הם היו אלו שאחרי יציאת מצרים העולם היה מחכה, צריך, רצה להגיע, עמד להגיע, כן, לגמר התיקון. קומת האדם נתקנה מלמעלה ועמדה להיות מתוקנת עד הסוף. יולי המרגלים היו נכנסים מיד לארץ. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. מיד אחרי מתן תורה הם נכנסים לארץ. ובפסוק כתוב יותר מזה, 11 יום זאת הדרך הרגילה, ואתם עשיתם אותה בשלושה ימים. היו ממש מיד נכנסים לארץ. נכנסים לארץ וכל העולם היה נראה אחרת. העולם היה נראה במציאותו האמיתית כמו שהוא צריך היה להיראות. וקומת האדם הייתה כל כולה קודש מהראש, מהראש עד כפות הרגליים. כל הקומה כולה. הדעת הייתה ברורה, המידות היו טהורות, ברורות, ברורות. וכל המערכת שמפעילה את כל הקומה כולה, הייתה כולה קודש. זאת צורת האדם האמיתית, שאותה כביכול בורא העולם רוצה בעולם הזה. פעל לחפצתי. המרגלים את הדבר הזה קטעו. את הדבר הזה הם קטעו על ידי יצירת חיץ, יצירת מציאות שהיא לא מציאות אמת, מציאות שאיננה, והיא חוצצת. היא חוצצת בין הדעת לבין כל כוחות ההוצאה לפועל. יש כאן משהו שמעוות את הדברים. יש כאן משהו שחוצץ בינינו ובין המציאות האמיתית. כאן נמצא שורש השורשים של לשון הרע. אין בפועל היום לשון הרע על מקום. היום כבר אין לשון הרע על מקום. היום כבר לא שייך לשון הרע על מקום. משום שהמקום התעוות. כן. הלשון הרע נהיה המקום. אנחנו כולנו נמצאים בתוך מערכת שנוצרה על ידי לשון הרע. היום מה שצריך להיזהר זה לשמור על החיבור של צורת אדם בצלם אלוקי. האדם שהוא נברא בצלם, על ידי האדם אז עדיין שייך וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב אדם. הטוב הזה קיים, אם גם אותו עושים, זה חורבן העולם. אם מבינים נכון, באמת, לא נחתם גזר דינם אלא לשון הרע. זה הרי נורא והיום להתבונן בדבר הזה. לא נחתם גזר דינם, פירוש, גזר דינם זה לא גזר דינם, זה גזר דינינו. אותו גזר דין, שם הייתה השבועה, שגם אנחנו נהיה בגלות, ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. זה גזר דינינו שלנו. עד עצם היום הזה, מה שהם יצרו, מה שהם הביאו לעולם, כל הרע שישנו בעולם, מאז ועד עצם היום הזה, שאנחנו מקווים מאוד שזה ייגמר במהרה, ממש בימינו. אבל כל מה ש... כל הרע שישנו בעולם לא נחתם גזר דינם אלא לשון הרע. זה מה שרצינו לבאר היום, והדבר הזה הוא להתבונן בו היטב, באמת להתבונן בו היטב, ולראות, אפשר לראות עד איכן הדברים מגיעים. אפשר לראות את האבסורדים, את מה שאפשר לעשות עם דיבורים. לאן אפשר להגיע? עד כמה שאנחנו חיים בתוך מערכות מציאויות, מערכות של מציאויות שנוצרו אך ורק על ידי מילים. והעין מגיעה אחרי הפה. ורואה בדיוק את מה שהפה כבר השליט. את מה שהפה כבר אמר, מה שהוא דיבר, מה שהוא כבר גילה. כמו שכך נחתם גזר הדין, כך בזה נחתם גזר הדין. על החטא הזה נחתם גזר הדין. אז כמובן, אם אנחנו רוצים שכביכול בורא העולם יקרא את רוע גזר דיננו, אז כדאי להתבונן בדברים האלה ולראות עדיין אפשר עוד לתקן. כל אחד ואחד, כל אחד בפינתו שלו יכול לתקן בדברים האלה. עיקר הדבר, עיקר התיקון, להעמיד כך את הדברים שהדיבור לעולם לא יחוצץ בינינו בין המציאות האמיתית. הדיבור צריך תמיד להיות, הפה צריך תמיד להיות את מה שהעין קלטה. כל מי שמקדים פה לעין, כל מי שמקדים פה לעין, כל מי שרואה את מה שהוא רוצה לראות, כל מי שרואה את מה שהוא כבר החליט שהוא יראה, מקדים פה לעין. ואם נתבונן נראה עד כמה אנחנו חוטאים בזה, עד כמה סדר האלף בית שלנו מעוות, עד כמה אנחנו חיים בתוך פה שקודם לעין. זה מה שרצינו לבאר. הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא חתם גזר דינינו, ככה הוא יקרא את רוע גזר דינינו ויגאל אותנו במהרה.